במוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול שמחרזת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. נאמר על הפסוק הזה במדרש, מדרש רבה קהלת, רבי מונא דשב ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, פתר קרי, הסבירו את הפסוק בראש השנה וביום כיפור. משל למדינה שהייתה חייבת ניסים למלך. שלח המלך גבאי לגבותה, בריחוק יוד מילים יצאו גדולי המדינה וקלסו, שיבחו אותו, חיכו לו עם הרבה רספקט, התיר להם שליש מהחוב, התקרב למדינה בריחוק חמש מילים מהמדינה, יצאו בינוניים וקלסו, קבוצה נוספת של אנשים שיבחו אותו, התיר להם עוד שליש, כשקרב יצאו לקראתו אנשים, נשים וטף, כולם שיבחו אותו, מחל להם את הכל, ואמר להם, מה דאזל אזל, מה שהיה היה, מנחה ולהלן, מכאן ואילך, הוא חושבנה, חשבון חדש. כך, ערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים, הקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מאבונותיהם, שנאמר כי עמך הסליחה למען תיוורא. אותם הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים יחידים מתענים, הקדוש ברוך הוא מתיר להם עוד שליש מאבונותיהם. ביום כיפור מתעלים כולם, אנשים, נשים וטף, כולם, מוכל להם הקדוש ברוך הוא את הכל, ואומר מה דאזל אזל, מה שהיה היה, מנחה ולהלן וחוש בנה, מכאן ואלה חשבון חדש. יצתה בת קול ואומרת להם, לך אכול בשמחה לחמך, כבר נשמעה תפילתכם. רואים באופן ברור שימי הדין מסתיימים במוצאי יום הכיפורים. מה שהיה היה, מכאן ואלה חשבון חדש. מצד שני, יש משנה במסכת סוכה שמלמדת אותנו בקטע השלישי, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות את הסוכה? משתסרח המקפה, זאת אומרת, למשל בסוכה יש לחם, והגשם יורד ויורד, והלחם כבר נהיה רך, כבר אי אפשר לאכול אותו, זה סימן שירד כמות גדולה של גשם, ויוצאים מהסוכה. אומרת המשנה, משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו, שבאים למזוג מוזגים יין. אז מה האדון עשה? שפך לו את מה על הפנים? את היין. אבל אומר רש"י, בקטע הרביעי, בשורה האחרונה, שפך לו קיטון של מים על פניו. העבד בא למזוג יין. האדון שופך עליו מה? מים. איפה הגיעו לפה המים? מסביר הגרא, פשוט מאוד. היין כבר נמצא אצל האדון, אצל המלך. אבל היין הוא מאוד מאוד כבד, אי אפשר לשתות אותו. כדי ליהנות מהיין, מה שצריך זה לערבב אותו ביחד עם מים. העבד מגיע עם המים, והוא רוצה לערבב את זה, למזוג, למעול את המים והיין ביחד. האדון לוקח את המים ושופך את זה על העבד. אז מה נשאר לו? לאדון, יין כבד, אי אפשר לשתות את זה. כך אומר הגרא, ראש השנה, ימי הדין, יום כיפור, אלה ימים רציניים, ימים כבדים, סוכות, ימים של שמחה, של איסוף המים. אז אם בסוכות לא יורדים גשמים, אז בעצם כל ימי הסוכות, הימים הנפלאים והשמחים, מתערבבים ביחד עם ימי הדין הרציניים, וכל החגים של תשרי נהפכים להיות ימים טובים, ימים שמחים, וזה סימן שנכנסים לשנה החדשה ברגל ימין, כמו שצריך. אבל אם חס וחלילה בארץ ישראל יורדים גשמים בחג סוכות, וצריך לעזוב את הסוכה, אז זה נראה כאילו האדון בורא עולם שפך חס וחלילה את המים על הפנים. ומה הוא רוצה שיישאר? רק ימי הדין הקשים, הכבדים, זה לא סימן טוב. אז בעצם צריך להמתין עד הושענא רבה ולראות. אם עד אז לא יורדים גשמים, סימן שכל הימים הם ימים נפלאים וטובים. ימי השמחה של סוכות מתערבבים ביחד עם הימים, ימי הדין הכבדים הרציניים, וזה סימן נפלא שכל הימים הם ימים טובים ונכנסים לשנה החדשה ברגל ימין. אז אם כך, רואים פה במפורש שימי הדין מסתיימים מתי? בהושענא רבה. צריך לראות עוד מה קורה בסוכות. זה לא נגמר במוצאי יום הכיפורים. לכן שאלתנו הראשונה היא, מתי למעשה מסתיימים ימי הדין? האם באמת מסתיימים במוצאי יום כיפור, בקריאה לך אכול בשמחה לחמך, נשמעה תפילתכם, מתחילים התחלה חדשה, או ימי הדין מסתיימים מתי? בהושענא רבה. צריך להמתין עד אז. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, שגמרה בעבודה זרה, מלמדת אותנו דבר מאוד מעניין, אמר בקטע השישי, דרש רבי חנינה בר פאפה, והיא תימה רבי סמלאי לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, ומניחו בחיקו, ואומר למי שעסק בה, יבוא ויטול שכרו. כל מי שקשור לתורה, יבוא יקבל את השכר, שכר של העתיד לבוא. מיד מתקבצים ובאים עובדי הכוכבים בערבוביה, שנאמר כל הגויים נקבצו יחדיו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, לא להידחף, אלא תיכנס כל אומה ואומה. וכל אומה נכנסת, ואומרת הקדוש ברוך הוא, גם לנו מגיע חלק. מה מגיע לכם, למה? בנינו קשרים, היהודים יכולים לנסוע מהר, ממקום למקום, בנינו טכנולוגיה, בנינו קומוניקציה, תקשורת, הם יכולים לדבר אחד עם השני, אז גם אנחנו שותפים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, הרי כל מה שעשיתם, עשיתם בשביל מי? בשבילכם. לא עשיתם בשביל היהודים. נכון, הם גם נהנו מזה. אבל אתם עשיתם את זה בעצם בשבילכם, אז לא מגיע לכם שום דבר. אתם לא התכוננתם לימים האלה, ומי שלא טרח בערב שבת, לא אוכל בשבת. מי שטרח בערב שבת, אוכל בשבת. אמרו לו, ריבונו של עולם, בסדר, אתה צודק. אולי בכל זאת, תן לנו עוד איזו הזדמנות. אומרת הגמרא, קדוש ברוך הוא אמרו לפניו, כל זאת תן לנו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מצווה קלה, יש לי, וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. למה זה נקרא מצווה קלה, אומרת הגמרא? דלת בחסרון כיס. במצווה הזאת היא לא עולה כסף. לבנות סוכה לא עולה כסף. עוברים ליד איזה 10 פחי זבל, מוצאים כמה עצים, עוברים להיות 5 פחי זבל אחרים, מוצאים כמה ענפים, ויש לנו סוכה. מה, זה לא מעודר? מעודר למעדרים. זה גם טוב. מיד, כל אחד ואחד הולך ונוטל, והולך ועושה סוכה בראש גגו, בונים סוכה, לא עולה כסף. והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה, מוציא עליהם את השמש חמה מאוד, וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא. בועטים בסוכה, רצים הביתה על המזגן, חם בחוץ. אומרת הגמרא, רגע, רגע, אם כל כך חם בסוכה, אז לא רק הם יוצאים מהסוכה, גם אנחנו, עם ישראל, לא נשארים בסוכה, כי הרי המצטער פטור מן הסוכה. גם אנחנו רצים הביתה למזגן, כי חם מאוד בחוץ. אומרת הגמרא, נכון, רק יש הבדל. כשהגוי חם לו מאוד בסוכה, מה הוא עושה? הוא בועט בסוכה. לא מעניין אותו. ורץ הביתה. אנחנו מצטערים שצריכים לעזוב את הסוכה. יורד גשם, חם מדי, וזה אין לגוי. עד כאן דברי הגמרא. לכן הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני מצטער, נתתי לכם מצווה, ראיתי שאתם בועטים במצווה, לא רוצים בה, לא חפצים בה, לא מגיע לכם שכר לעתיד לבוא. השאלה השנייה שאותה אני רוצה לשאול, למה בורא עולם שרוצה לבדוק אם בכל זאת ניתן לאומות העולם קצת שכר לעתיד לבוא, איזה מצווה הוא נותן להם? סוכה. למה דווקא סוכה? זה המצווה שהכי פחות קשורה לגויים. למה אנחנו יושבים בסוכה? זכר למה? לענני הכבוד. שלחו וליוו אותנו במדבר. הגוי לא היה במצרים, הוא לא הלך במדבר, הוא לא ישב עם ענני כבוד. לא קשור לזה בכלל. רוצים לתת לגוי מצווה קלה? יש לי רעיון. כיסוי הדם. מכסים דם של תרנגול. בכל מקום לוקחים קצת חול, מכסים אותו. רוצים מצווה אחרת? שילוח הקן. גם לא עולה כסף, אם זה מקל. שולחים את האם, קצת רעש, לוקחים את הגוזלים. למה בורא עולם החליט לבחון את אומות העולם, אם הם בכל זאת ראויים למעט שכר לעתיד לבוא, דווקא דרך מצוות סוכה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר בחז"ל, בקטע השביעי, כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק לעתיד לבוא בסוכתה של סדום. שמעתם פעם דבר כזה? כולם יודעים שמי שמקיים מצוות סוכה יזכה, ואנחנו גם אומרים מרצון שנזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. זה מכירים. פה חז"ל מגלים לנו דבר מעניין מאוד. כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק לעתיד לבוא בסוכתה של סדום. שנאמר, אלוהים דיבר בקודשו אל עוזה, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. מהו עמק סוכות? זוהי סוכתה של סדום. איך הייתה נראית הסוכה של סדום? תראו, מעניין מאוד, שמשוחחת בשבעה אילנות. היה שם שבעה אילנות אחד על השני. איזה אילנות? זו על גב זו. גפן, תאנה, רימון, פרסק, שקדים, אגוזים ותמרים על גביהם. איך בדיוק הם עשו את הסוכה הזאת? אני לא יודע, אבל זה היה הסוכה של סדום. לתנו השלישית, מה הכוונה? שמי שמקיים מצוות סוכה מקבל חלק בסוכה של סדום? סדום זה הדבר הכי נורא שיש. סדום זה המשל לרשעות הנורא. איך בכלל קיום מצוות סוכה מחבר אותנו לסוכה של סדום? אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא נראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שייתן לנו הבנה, אין בימים לפני הסוכות, ואין כמובן בשמחה הגדולה של סוכות, שנקבל אותה, נכנס אליה בעוד היבט, בעוד הסתכלות נוספת, שבאמת תרומם את ימי השמחה, ונוכל לקחת אותם איתנו לכל השנה. שוב, בקיצור שאלתנו הראשונה, מתי למעשה מסתיימים ימי הדין? במקום אחד ראינו במוצאי יום הכיפורים, בבת קול שאומרת לך אכול בשמחה לחמך, נשמעה תפילתכם, מה שהיה היה, מתחילים התחלה חדשה. מצד שני, צריך להמתין עד הושענא רבה, לראות אם לא ירדו גשמים, זה סימן ברכה. כל הימים ימי שמחה, כולל ימי הדין, ונכנסים השנה בברכה גדולה. אבל אם ירדו גשמים, האדון בורא עולם כביכול, חס וחלילה שפך מים, על פנינו עם ישראל, נשארו רק ימי הדין הקשים, אז צריך להמתין, לראות מה קורה בסוכות. אז מתי באמת מסתיימים ימי הדין? במוצאי יום הכיפורים או בהושענא רבה? שאלה נוספת, מדוע בורא עולם שבא לבדוק את אומות העולם, אם הם ראויים לשכר של העתיד לבוא, הוא בודק אותם דווקא דרך מצוות סוכה? אם הם ישבו בה? איך התנהגו עם הסוכה? הרי המצווה הזאת הכי רחוקה מהם. לא היו במדבר, לא יצאו ממצרים, לא היה להם ענני כבוד. תן להם מצווה קלה אחרת. שילוח הקן, כיסוי אדם, זה גם לא עולה כסף. זה גם מצווה קלה. למה דווקא סוכה? ושאלה שלישית, מהו ההסבר? שכל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק לעתיד לבוא בסוכה של סדום. אלה מה שאלו. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח לאט לאט בצורה הבאה. נאמר בטור בהלכות ראש חודש. מביא את זה בעל הטורים בשם אחיו רבי יהודה, שהמועדים, פסח שבועות וסוכות, הם כנגד האבות אברהם יצחק ויעקב. וכך נאמר שם, שמעתי מאחי הרב יהודה, טעם לפי שהמועדים התקנו כנגד האבות, פסח כנגד אברהם דכתיב לושי ועשי עוגות, ופסח היה. וגם מיד אחרי זה, הרי באותו יום המלאכים שאמרו לאברהם שאשתו תלד בשנה הבאה, הלכו מיד לאיפה? לסדום. לוט מקבל אותם הביתה. מה הוא עשה להם סדום? ויעס להם מצות, כי היה פסח. שבועות כנגד יצחק, שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאלו של יצחק, וסוכות כנגד יעקב דכתיב, ולמקנה הוא עשה סוכות. הנה הפסוק בקטע התשיעי, וישוב ביום ההוא עשיו את דרכו סעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. וזה מאוד מעניין. יעקב בונה לו בית, או כמה בתים, ולבעלי חיים הרבים מאוד שהיו לו, הוא בנה להם איזה סוכה, או כמה סוכות, והוא קורא למקום על שם הבית שהוא בונה לחיות, ולא על שם הבית שהוא בונה למשפחתו. מה ההסבר בזה? מה ההיגיון? ההסבר הוא, כמובן, הבנה אחת בדברי חז"ל, לעולם שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו טובות וחסדים, שני דברים צריך לזכור. דבר ראשון, לא לשכוח ולא לרגע להודות לבורא עולם. מודים אנחנו לך, ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת, ולהודות על זה ערב, הבוקר וצהריים. דבר נוסף, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את המיומנות, את הנלג', את היכולת, לשמור על המתנה. כי כמו שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא גם יכול מה? לקחת. ואז מצטערים, עוד יותר אפילו. מה שמסמל את השמירה, יותר מכל דבר, זה הסוכה. זה השמירה. איפה זה נמצא הרעיון הזה, שהסוכה מסמלת שמירה? בגמרא בברכות, נאמר בקטע העשירי, שאנחנו צריכים לסמוך גאולה לתפילה. אחרי גאל ישראל להתפלל, תפילה. וכך עושים בבוקר. אבל בערב אומרת הגמרא, מה אנחנו עושים? מברכים ברכות לפני קריאת שמה, ברכות אחרי קריאת שמה. והיא אמרת באה לסמוך גאולה לתפילה, אם צריך לסמוך גאל ישראל לתפילה, הלא כסמך גאולה לתפילה בלילה. למה? דעה באה למימר השכיבנו. יש איזה חלק שמפסיק בין גאל ישראל ל-18. עונה הגמרא, כיוון דתקנו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכתה. השכיבנו זה חלק מגאל ישראל. מה פירוש? נפלא. איך השכיבנו מסתיים? ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל לעד. אין גאולה בלי שמירה. מה נאמר בהשכיבנו? ופרוס עלינו סוכת שלומך. אז הנה לנו שהגאולה והשמירה חייבים ללכת ביחד. ומה שמסמל את השמירה זה הסוכה. לכן אומר יעקב, ריבונו של עולם, אני למקום הזה קורא סוכות. כי אני בעצם מבקש ממך. כמו שאני זכיתי על ידך להינצל מיסב, כך תעזור גם לדורות הבאים, לעם שאני הולך להקים. כשיבוא עשיו, ינסה לפגוע בעם, עמנו, עם ישראל, תציל אותם, תשמור עליהם, כמו ששמרת עליי. לכן יעקב קורא למקום סוכות, כדי לבטא בשם הזה, את הבקשה הגדולה שיש לו, שבורא עולם ישמור, שננצל תמיד מהאויבים. ומעניין, שאותו דבר אנחנו מוצאים גם כשיצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים, התחנה הראשונה הייתה, וישו מרעמסס, סוכות. כי אנחנו בעצם מבקשים מבורא עולם, גאלת אותנו ממצרים, שזו תהיה גאולה לנצח, שיותר לא נשוב לשם. אז הבנו, למה הוא קרא למקום סוכות. אבל מה שעדיין עלינו להבין, איך סוכה שומרת. איך סוכה שומרת? סוכה זה המקום הכי פחות שמור. אין מנעול ואין דלת. ואין אזעקה ואין כלום, הכל פתוח. אז איך באמת סוכה שומרת? ההסבר הוא. נאמר, בספר יונה, כשיונה הנביא הולך 40 יום, לעורר את אנשי נינווה לחזור בתשובה, אז כל יום הוא עובר בעיר, עיר ענקית, גדולה. איפה הוא ישן בלילה? בעיר או מחוץ לעיר? קרוב לוודאי מחוץ לעיר. הוא לא ירצה לישון בעיר כזאת שעוד 40 ימים הולכת להתהפך. אז מה הוא עושה? נאמר בקטע ה-11. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר ויעס לו שם סוכה. וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וכשרואים את הפסוק הזה, מיד רואים שמשהו פה לא ברור. מה הוא עשה? ויעש לו שם סוכה. אם הוא עשה סוכה, מה זה סוכה? בנה לו מהעצים, וגם עשה לעצמו סכך. כי הוא רוצה לשבת שם, שלא יהיה לו חם מדי, הוא רוצה לישון שם. אז למה כתוב, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל? ברור שהוא ישב בצל. הוא לא בנה לו רק קירות בלי תקרה, בלי סכך. אז המילים, וישב תחתיה בצל, נראים מיותרות. באגרה, בפירושו לספר יונה, נאמר את זה רגע בעל פה ונראה כמה שורות בפנים, ואומר לנו דבר נפלא ביותר. אנחנו, חיים בעולם שנקרא על ידי שלמה המלך החכם מכל אדם תחת השמש, שנקרא את ספר קהלת, נקרא פעם ועוד פעם על החיים תחת השמש. מה זה חיים תחת השמש? זה חיים של העולם, של ינואר ופברואר ומרץ' וג'ולי ואוגוסט, ורצים ועובדים 24 שעות מצאת החמה, צאת הנשמה, ומי שיש לו כוח ויש לו הרבה הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה השפעה, הוא חשוב. מי שאין לו, לא סופרים אותו. אלה חיים של תחת השמש. כל היום רצים, כל היום תחכים, כל היום כל מיני דברים עקומים. זה חיים של תחת השמש. קיץ, חורף, יום ולילה, לא ישבוטו. בעולם הזה גם אנחנו חיים. עולם של תחת השמש. בא בורא עולם ורוצה מאיתנו שאנחנו נחיה בעולם תחת השמש, עם קואליטי, עם איכות אחרת, עם צורת חיים אחרת. איך עושים את זה? הוא מבקש מאיתנו, שבוע בשנה, שנחיה בעולם אחר. בעולם שצילתו מרובה מחמתו. שיש פחות שמש ויותר צל. וזה איפה? בסוכה. בבית אין בכלל שמש. יש תקרה, סגור, איפה יש פה שמש? בחוץ, משחחים, יש שמש, אבל הצל מרובה מהשמש. ומה קורה לנו שחיים חיים כאלה? האדם בעצם, את כל מה שיש לו, משאיר בבית. הוא יוצא לסוכה, והוא בעצם מבין שהוא יכול גם לחיות לא עם כל מה שיש לו. והוא בעצם מבין שגם כשהוא רוצה לחיות עם כל מה שיש לו, הוא ישתמש עם זה בצורה נכונה. ויעשה עם זה את מה שצריך. כי השבוע הזה שיושבים בסוכה בצל, זה בעצם לשבת בצל של בורא עולם. בצלאל בנה את המשכן כי הוא חי בצלאל. בשבוע הזה אנחנו מרגישים השם צילך על יד ימינך. וזה מאפשר לנו שאחרי שבוע בצורת חיים כזאת, כשנחזור לחיות תחת השמש, נדע לחיות נכון. נדע להשתמש במה שיש לנו בצורה הנכונה. נראה כמה שורות בגרא בקטע ה-13. והיה שלושה מסוכה וישב תחתיה בצל. ממה עושים את הסוכה? מפסולת, גורן ויקב. ואמרו שיהיה צילתה מרובה מחמתה. כי כל מעשה העולם הזה ואושרו וטובו, הכל מן השמש. והוא שאמרו במזלה תל ימילתא. הכל תלוי במזל, כי הכל בא מהשמש. חיים תחת השמש. כפי אשר השמש עומדת במזלות, והוא ידוע לחוזים. ולכך כתבה התורה, כשאדם מגיע לסוכות ואוסף את הכל הביתה, שלא תימשך אחר העולם הזה, תעשה סוכה בפסולת, גורן ויקב. ו... תשב תחתיה, ואז נלמד איך לחיות בצורה הנכונה. עכשיו, להבין את זה יותר, לוקח אותנו הגר"א במקום נוסף, ואומר לנו דבר פילי פלאים. במגילת אסתר, ושתי מתה. מחפשים מלכה למלך אחשוורוש. נאמר בקטע 14. ובהגיע תור נערה ונערה, לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת אנשים, 12 חודש, זאת אומרת, הנערה באה למלך, רק אחרי שהיא התכוננה 12 חודש, כי כן נמלאו ימי מרוקהן, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בפסמים, ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. יש פה תיאור מעניין. שנה שלמה נמצאים בסלון, שמן המור, בסמים, כל מה שהיא רוצה מקבלת כדי להגיע למלך. אמר לנו הגר"א, כל הפרטים האלה נראים שלא כולם חשובים. בדיוק שישה חודשים בפסמים, שישה חודשים במור, כי מכתבו לנו אולי איזה פסמים ואיזה מור. ודאי, אומר הגרא, יש פה עומק אחר. ואומר הגרא, מדובר פה, מי זאת הנערה? הנערה זוהי הנשמה. והנשמה באה אל המלך אחרי 12 חודש. פעם בשנה. מתי? בראש השנה וביום כיפור. ואומר לנו הגרא, נראה כמה שורות. ובהגיע תור נערה, על פי הפשט, יש בו דברים מיותרים שאין בהם צורך כלל. ונראה שרמזו לנו בזה על הנשמה שנקראת נערה. ולנערה נותנים את בית חודש להתקשט בתכשיטים לפני שהיא באה אל המלך, במצוות ומעשים טובים. והוא שבכל ראש השנה ויום כיפור האדם חוזר בתשובה וצועק חטאתי, סלח לי, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו ורחמיו מעביר על חטאיו ועוונותיו. פירוש שהעוון עצמו אינו נמחק, אלא תלוי אם יחזור בתשובה שלמה. אז אם חול, פירוש הדבר, נסביר את הדברים. קדוש ברוך הוא שומע את האדם בראש השנה ביום כיפור, אומר לו, ריבונו של עולם, אתה צודק, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאני הולך לעשות, אני לא הולך לתת עונש. מה אני עושה עם כל החטאים? הרי על חטאים מגיע עונש. אני שם אותם על עולד. אני נותן עונש על תנאי. אם במשך השנה לא תעשה את אותה עבירה במזיד, אני מוחק לך את העבירה הזאת והכל מחוק. אין לך תיק במשטרה ולא בבית המשפט. אבל אם תעשה את העבירה במזיד, אז העונש יהיה גם על האתמול וגם על העבירה של היום. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אז בינתיים אין עונש, הכל על תנאי, הכל תלוי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. מוסיף הגרא ואומר לנו דבר פילי פלאים. לכן הנערה מגיעה אל המלך, הנשמה מגיעה למלך מלכי המלכים, מתי? בימי הדין. לראות באמת אם עמדנו בתנאים, לא עברנו את העבירות במזיד עוד הפעם. איך מגיעים למלך? שישה חודשים בשמן המורו. שישה חודשים בפסמים. מה פירוש? כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, אנחנו מגלים, אומר הגרא, שישנם שני דברים שבעצם בורא עולם לא היה צריך לברוא בגוף שלנו. זה מיותר לגמרי. מה הם שני הדברים? דבר ראשון, שערות. זאת אומרת, בורא עולם יברא אותנו עם שערות, אבל לא כל שבועיים הולכים לספר. לא כל שבועיים הולכים לספר, או כל יומיים, לא יודע כמה הולכים לספר, למספרה. יברא אותנו עם שיער, שווה, נורמלי, כזה לגברים, אחר לנשים, זה השיער, לא צריך ללכת לספר. אדם מתבגר, השיער מתחלף, מאדום ללבן, משחור ללבן, אולי לא מתחלף, נשאר אותו צבע, אבל כל שבועיים הולכים, לא צריך את זה. עוד חלק בגוף שאין בו צורך, זה הציפורניים. כל שבוע צריך לגזור ציפורניים. ראיתם פעם אדם עם ציפורניים ארוכות, זה נראה מגעיל. נראה כמו איזה בעל חיים. כן? לא מדהים. האלה שני דברים שבורא העולם ברא אותנו, האדם, אמא, אם, דברים שבעצם אין בהם צורך. ולמה הוא ברא אותנו כך? כדי שנבין שבעצם בחיים לא כל דבר שיש לנו, או לא כל דבר שאנחנו רוצים, יש בו באמת צורך. שנדע בעצם לחיות עם הפריוריטי, עם סדר עדיפות נכון. מה שצריך, עד הרב. גם מה שיש יותר ממה שצריך, להשתמש עם זה בשמחה, כראוי. נרבה עם זה כבוד שמיים, נעשה עם זה דברים טובים. אבל מה שבאמת לא צריך, אז לא צריך. ולא נרוץ אחרי זה. ובאמת אין צורך בזה. אז לכן, הנערה באה אל המלך, הנשמה, שישה חודשים בשמן המור. אומר הגרא, שמן המור, שעושים מזה איזה קרם, זה מוריד את השערות. הן יותר לא צומחות. יותר לא צומחות. זאת אומרת, השישה חודשים בשמן המור פירוש הדבר, שאנחנו בשישה חודשים, בשנה, מדי פעם, נשאל מה אנחנו לא צריכים. מה בעצם זה לא טוב? מה לא כדאי? בשישה חודשים בבשמים? מה זה הבשמים? זה המצוות עשה, שנותנים לנו ריח טוב, שאנחנו שמחים לעשות את המצוות האלה. ואז, בזה, הנערה באה אל המלך. מגיעים אל המלך. אז הנה לנו, כמה נפלא דברי הגרא משלימים אחד את השני, בצורה מיוחדת במינה, שכל הסוכה, מה עושה לנו הסוכה? מתי אנחנו נכנסים לסוכה? אתם יודעים, נאמר בחז"ל, בקטע ה-17, לרגע אחד, אתה מוצא, שלוש פעמים כתוב את המילה שמחה בחג סוכות. א', ושמחת בחגיך. זה כתוב בחג סוכות. והיית אך שמח פעם שנייה. ושמחתם לפני השם אלוקיכם? שבעת ימים. שלוש פעמים כתוב שמחה בסוכות. בפסח, אומר המדרש, לא כתוב אפילו פעם אחת. בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת. ולמה? כי אתה מוצא שבפסח נידונים על התבועה, ואין אדם יודע אם עושה השנה תבועה, אם אינו עושה. איך אפשר להגיד שיהיה שמחה? אולי לא יהיה תבועה, לא יהיה לחם. בשבועות, כמה שירות אחרי זה, וכן אתה מוצא שאין כתוב בעצרת אלא שמחה פעם אחת, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך ושמחת אתה וביתך. ולמה כתיב השמחה אחת? מפני שתבועה כבר נכנסת בפנים, יש תבועה ברוך השם, אפשר לשמוח. ומה הטעם? אין כתוב שם שתי שמחות, לפי שפירות האילן נידון עליהם מתי? בסוכות, בפסח, בשבועות. אז אם נידונים על פירות האילן בשבועות, אם נידונים על פירות האילן בשבועות, אז אי אפשר להגיד עוד פעם שמחה. כולי לא יהיה פירות, אז המצב הכלכלי לא יהיה הכי טוב. אבל בראש השנה בכלל לא כתוב שמחה. למה? כי הנפשות נידונות, וכל אדם מבקש הנפשו יותר מממונו. אבל בחג, לפי שברוך השם, זכינו בדין, כי בהם הזה יחפר עליכם, ועוד התבועה ופירות האלה כבר נמצאים במחסנים, כתוב בהם שלוש פעמים שמחה, שמחת בחגיך, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, והיית אך שמח. ושיש את הכל, מה אומרים לנו? להשאיר את הכל, ללכת לסוכה. שנחיה בסוכה עם הרבה פחות ממה שיש בבית, וזה ילמד אותנו שאם באמת אנחנו רוצים לחיות בצל של בורא עולם, בורא עולם ייתן לנו הרבה, הרבה מאוד. אבל אנחנו גם נראה לו שאנחנו יודעים איך להשתמש עם זה, נכון? כתוב על רבי, היה שיר גדול מאוד, מופלג, לפני שהוא נפטר, הרים 10 אצבעותיו ואמר, בורא עולם אתה יודע שלא נהניתי מכל מה שיש לי מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. מה זאת אומרת הוא לא נהנה? היה עשיר אדיר. ודאי הוא נהנה. אבל איך הוא נהנה? אם כל דבר הוא ישתמש ככלי לכבוד שמיים. דרך זה נשמח אחרים, דרך זה נקרב אחרים. אז כשזה נהפך להיות כך, זה מצוין. כי הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. אם כך, פילי פלאים, כשבאים אומות העולם לעתיד לבוא, והם אומרים לה, לבורא עולם, גם לנו יש חלק, למה לא מגיע לנו חלק בשכר של העתיד לבוא? אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא מגיע לכם, אבל אתם יודעים מה? בוא אני אתן לכם מצווה, אם תקיימו אותה תקבלו. איזה מצווה הוא נותן? סוכה. שאלנו למה דווקא סוכה? זה לא שייך אליהם, דווקא סוכה. כי מה זה סוכה? סוכה, אני יוצא מהחיים תחת השמש, אני נכנס לחיים אחרים, של צילתה מרובה מחמתה, שאני מרגיש שאני יושב בצל הבורא. עכשיו יורד גשם, חם מאוד. מה עושה היהודי? אך, כל כך חבל, כל כך חבל, אי אפשר לאכול עוד קצת בסוכה, אי אפשר לשבת קצת בסוכה. יש צער. אנחנו רוצים את זה. מה עושה הגוי? בועט? מי בועט? מי שחי תחת השמש. מי שחי חיים בהמיים, חיים גושמים לגמרי, כבעל חיים. איך נאמר בפסוק בקטע ה-18? והישמן ישירון ואיבת, שמנת, אבית, כסית, ואיתו שלא העושה, והנבל צור ישועתו. וישמן ישרון, יש לו הרבה, והיבט, הוא בועט. ולכן תראו מה כתוב בקטע ה-19. וכן אתה מוצא בימות המשיח, אין עתידים למרוד בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך אכילה ושתייה, ומתוך שלווה, שנאמר וישמן ישרון והיבט. דבר אחר, שמנת אבית הקסיטה, אלו שלושה דורות לפני ימות המשיח, שיבטו, ממה יבטו בבורא עולם, בגלל מה? בגלל השירות, בגלל נוחות, זה אומות העולם. אז בורא עולם מראה להם, אתם רואים, אתם לא שייכים לסוכה. מה זה לבעוט? אני לא צריך את זה. אני זורק את זה. לכן, דווקא זה המבחן שלהם, הסוכה. אבל כשאנחנו יושבים בסוכה, והסוכה בעצם כל שנה בשבוע הזה בא ללמד אותנו, מה שבורא עולם נתן לנו, נבקש עוד, הוא ייתן עוד, כי נשתמש עם זה בצורה הנכונה. נרבה עם זה כבוד שמיים, נעשה עם זה דברים טובים. שחיים כך בסוכה, זוכים לשבת בסוכתה של סדום. מה זה סדום? מה היה בסדום? אתם יודעים הרי שדור המבול היה דור שהיה לו את הפוטנציאל לקבל את התורה. איך אומרת הגמרא בזבחים? בשעה שבלעם, בשעה שאנחנו מקבלים תורה, כל העמים באים לבלעם, אומרים לו, מה קרה? מה קרה? מבול בא לעולם, היה רעש, מבול, אמר להם לא. השם למבול ישב. אז בכל זאת מה זה? השם עוז לעמו ייתן. בורא עולם נותן תורה לעמו ישראל. מיד אמרו כולם, בירחו כולם, השם יברך, תבוא בשלום. אז דור המבול היה לו פוטנציאל להביא לעולם את התורה. דור הפלגה היה לו את הפוטנציאל לתת את הפירוש הנכון לתורה. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הכל מובן, אין אי הבנות. מה היה המעלה של סדום? סדום, תבינו מה זה סדום. סדום זה המקום שמי שגר בו זה הביליונרים. המולטי מיליונרים הכי עשירים בעולם. וגם סדום הייתה מקום יקר. תראו, בקטע ה-16 למעלה בצד שמאל, רבי זעירא אומר, עשירי העולם היו אנשי סדום מן הארץ הטובה והשמנה שהיו יושבים עליה, שכל צורך שבעולם היה יוצא ממנה, שנאמר ואפרות זהב לו. בשעה שהיה אדם יוצא ומבקש לקח לו ירק, היה אומר לעבדו, צאו קח לי בישר ירק, תרד להגינה, תקטוף לי כמה עגבניות. מה הוא מצא מתחת העגבניות? זהב, שנאמר ואפרות זהב לו, וכסף היה יוצא ממנה. דכתיב, כי יש לה כסף מוצא, אבנים טובות ומרגליות יוצא ממנה. בקיצור, סדום היה המקום העשיר ביותר בעולם. עשירות אדירה, קשה לתפוס בכלל איזה כמויות. אז מה צריכים לעשות עם זה? חסד עם השני, להרבות כבוד שמיים, לבנות, ליצור. יש את הכל. מה הם עשו עם זה? אפילו מלח היה אסור לתת לשכנה. מלח לא נותנים. כלום. הכל נאבד, גופרית במלח. אבל כשאנחנו נכנסים לסוכה, ומה אנחנו עושים בסוכה? מבינים מה המטרה, מה הקירות האלה באות ללמד אותנו של הסוכה? איך לחיות נכון, גם שחיים תחת השמש, אז לעתיד לבוא, את כל העשירות של סדום, גם לנו יהיה בחלק, כי מגיע לנו, כי אנחנו נעשה עם זה שימוש נכון, ותראו מה קורה לעתיד לבוא בקטע 22, נאמר ביחזקאל, שבתי את שבותיהן, את שבות סדום ובנותיה, יהיה תקווה לסדום, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתך בתוכנה, זאת אומרת, יהיה שיבה גם לסדום, עם הגאולה העתידה, גאולת ישראל, גאולת ירושלים, כוללת גם את גאולת סדום. ולכן, כמה נפלא הדבר, מה נשאר לנו מסדום? אותה סדום שנחרבה, מה נשאר לנו אחרי סדום? נשאר לנו לוט, ומי עוד? הבנות שלו. ומי בא מהבנות האלה? עמון ומואב. ומי בא ממואב? רות, ומרות בא דוד. מי זה דוד המלך? מה כתוב בכרטיס ביקור של דוד המלך? ואני תפילה. הוא תמיד דואג לשני, תמיד מתפלל עבור השני, עושה עבור השני. כשבורא העולם אומר לו, אחרי שהוא אסף עוצרות תבל, לבנות את בית המקדש, אתה לא בונה. שלמה בונה. בסדר. אני? זה לא אני בכלל, זה אתה הקדוש. לכבודך, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. ומה הוא אמר? תן לו משלו שאתה משלך שלו. הכל בא מבורא עולם. זה דוד המלך. לכן, כמה נפלא, כמה נפלא, איך כתוב? סדום, אומר רב צדוק הכהן, מה זה סדום? ראשי תיבות, סוכת דוד ומלך משיח. סוכת דוד ומלך משיח. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. הסוכת דוד הזאת ראשיתה בסדום, שם ביציאה מסדום, אבל זה התחיל שם וזה ייסגר שם, ייסגר שם. המשתה הראשון בעולם היה בסדום, שאלות עושה משתה למלאכים ויעש להם משתה. המשתה האחרון בעולם יהיה בגאולה העתידה. ועשה השם משתה שמרים, משתה שמנים, כתוב בישעיהו. בלעמוות לנצח, מחר השם דימה מעל כל פנים, חרפת עמו יסיר, זה המשתה של הגאולה העתידה. להגיע למשתה הגדול הזה, לשמחה הגדול הזו, שמחה הגדולה הזאת, איך? לשבת בצל של הסוכה, ולדעת, אנחנו כל החיים חיים בצילו של הקדוש ברוך הוא. השם צילך על יד ימיניך, אומר דוד המלך. ושמרגישים אותו, ומראים לו שאנחנו מרגישים את זה במעשים שלנו, זה מקים את סוכת דוד הנופלת. לכן ימי הדין מסתיימים באמת מוצא יום כיפור. נגמר. אבל מה עושים עם זה? הנה, לאיפה הולכים עם זה? לאיפה לוקחים את זה? זהו, נגמר, חוזרים, הכל רגיל? לא, הולכים עם זה לסוכה. עכשיו נבין גם מה זה הסוכה. זה באמת השמירה שיש בסוכה. איך הסוכה שומרת? שאנחנו בעצם מבינים, זה לא הקיר, זה ההסתכלות שלי על החיים, מה אני רוצה לעשות פה בחיים? מה? להרבות כבוד שמיים בצורה הזאת, בצורה אחרת, להשתמש בכל ככלי לעבודת השם, כי הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, זה כלי. הוא נתן לנו את הכלים האלה, הוא ייתן לנו עוד, ועוד ועוד, יחזיר אותנו עד כדי סוכת סדום. אבל זה המפתח, כשנראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, בכניסה לסוכה, אז נבין את המנהג הגדול של בעלי העבודה שהיו יוצאים מהסוכה, שנפרדים ממנה ביציאה מהסוכה, את הסדינים, יש לנו הרי סדינים מסביב, היו מנשקים את הסדין. כי זה לא הסדין שמחר נותנים אותו לניקוי יבש. זה הביטוי של צילו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לוקחים אותך, הקדוש ברוך הוא איתנו, לכל השנה. נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז נזכה להתקיים בנו עוד בזו השנה, רחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, ויתקיים הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים.